שלום לכולם, אנחנו עסוקים בסוגיית החינוך, ובפעם הקודמת עצרנו בנקודה, הייתי אומר, המרכזית שבה עסקנו בשיעורים הראשונים, ואמרנו שהיום אנחנו נרחיב קצת את הנקודה הזאת, נעמיק אותה, שחינוך צריך להיות על פי הטבע, ובפרט בעם ישראל, החינוך לעולם צריך להיות, אני קורא שורה שנייה בסופה, בדף המקורי שלנו, החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ועמיתה תכונתה. זה נכון לכל אדם ובכל עם. ובעם ישראל במיוחד, ובישראל שאיננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ, אמרנו שהיום אנחנו נתחיל להתעכב קצת על הביטוי הזה, מבית ומחוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות, ואם זה גם כן בחולשות שונות וליקויים מיוחדים, שצריכים הגנות מיוחדות, ואני מדגר על הפסוק, לכן, אנחנו צריכים לצורך שחרור החינוך תמיד לעמוד על אופייה של אומתנו. אם כן, עם ישראל, בנוסף להבדל בין אדם לאדם או בין עם לעם, בעם ישראל יש עוד איזשהו הבדל שצריך לברר אותו, ובישראל שאיננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ. מה זה המבית ומחוץ הזה? אז אפשר להבין בשני אופנים, הייתי אומר הפוכים, אבל זה בעצם אותו עיקרון. אפשר לחשוב שההבדל בין עם ישראל לעמים, זאת המדרגה המייחדת את ישראל. זאת אומרת, אם נגיד הרגע בצורה פשוטה, אם יש דומם, צומח, חי, אדם, ישראל, אז אם התכונה המייחדת את האדם היא השכל, הרצון, הבחירה החופשית, המוסר וכו', אז אפשר לומר ככה, כל המדרגות האנושיות הנמצאות בכל אדם, נמצאות לפי אותו הערך, בצורה אם אפשר לומר מועתקת בישראל. אלא שבישראל יש עוד מדרגה נוספת, שהיא מדרגת הנשמה, מדרגת האלוקות, אבל המדרגה הזאת היא בעצם עומדת בפני עצמה, וגם אם עם ישראל לא מגלה את המדרגה הזאת, לפחות הוא ישך למדרגות המשותפות לנו ולעמים. נהיה אנשים שכליים, נהיה עם שכלי, עם מוסרי, עם בוחר חופשי. כמו שאר העמים, כך מקובל לחשוב. אבל באמת הרב אומר שזה לא נכון, ותכף נראה כמה מקורות בעניין הזה, שזה לא נכון לומר שיש איזה מכנה משותף לנו ולעמים, ורק המדרגה האלוהית, המייחדת ישראל, נקרא לה המדרגה הנשמתית, היא שונה בינינו לבין העמים. אלא, האופי, התכונה, צורת האדם שבישראל, שונה מכף רגל עד ראש. כלומר, גם המכנים, גם מה שנראה, המכנים המשותפים לנו ולעמים, הם לא בעצם העתקה כפי שזה נמצא אצל שאר העמים. ותרף נראה מה הנפקמינה, כלומר, מה התוצאה החמורה של הדבר הזה. דומה קצת העיקרון למה שהרמב"ם אומר בשמונה פרקים פרק א', שאף על פי שיש באדם ממדים של בעלי חיים, למשל הוא מדבר על הזן והמרגיש, יש באדם חושים כמו בעלי החיים, יש באדם מערכת פיזיולוגית כמו בעלי חיים, יש באדם רגש מסוים, לכאורה כמו בעלי חיים, אבל הזן והמרגיש אצל האדם זה לא כמו הזן המרגיש אצל החי. אלא היות ונפש האדם אחת היא, ויש עוד שלושה ממדים שלא נמצאים אצל בעלי החיים, ודאי לא לפי הערך שנמצאים באדם, השכל, הרצון והדמיון, בלשונו השכלי המתעורר והמדמה, או השכלי המדמה והמתעורר, היות ונפש האדם אחת, אז ברור הוא ששלושת החלקים המייחדים את האדם משפיעים גם על החלקים המשותפים. ולכן כשאני אומר הרמב״ם, סוס אוכל, או אדם אוכל, המילה אוכל אומנם היא שיתוף השם, היא מילה שמשותפת לסוס ולאדם, אבל זה אכילה מסוג אחר לגמרי. כי האכילה הסוסית היא יוצאת אל הפועל מצד הזן והמרגיש. בלבד, האכילה האנושית יוצאת אל הפועל מצד הזן המרגיש, המתעורר, המדמה והשכלי, והיחס ביניהם, כשהשכל הוא הצורה, הוא התוכן לכל ארבעת הממדים, המדמה, המתעורר, הזן והמרגיש, שהם החומר, כמו שאמר הרמב"ם שם בסוף הפרק. לכן אותו עיקרון שהרמב״ם אומר שם, אנחנו הולכים לברר היום ביחס להבדל שבין ישראל לעמים. כלומר, כמו שלכאורה יש מכנים משותפים בין האדם לחי, אבל המשפט הזה הוא לא נכון, כי החי שבאדם הוא במדרגת אדם ולא לא בהעתקה של החי שבחי, כך אותו דבר, האדם שבישראל הוא לא ההעתקה של האדם שבאדם, ולכן ישראל שונה מכף רגל עד ראש מאשר שאר האדם. זה לא עניין של גאווה, זה לא עניין של גזענות, זה עניין של אחריות ותפקיד. יש תפקיד לגוי ויש תפקיד לישראל, ואת הנקודה הזאת אנחנו רוצים לברר. אז זה נקרא מבית ומחוץ. מבית זה לכאורה מה שהוא מיוחד לנו, וזה אנחנו שונים, נקרא זה המדרגה האלוהית, המדרגה הנשמתית, תורה בישראל תאמין. מחוץ, זה לכאורה, הדברים החיצוניים, הצדדים החיצוניים שלנו, כמו השכל, המוסר, הרצון, הבחירה החופשית, שזה לכאורה, המידות האלה, או התכונות האלה, או הממדים האלה, משותפים לנו ולשאר האדם. אומר הרמב״ם, אומר הרב, זה לא נכון. אלא המכנה המשותף הוא בעצם לא משותף. אז בדף שלפנינו יש מספר מקורות שעוסקות בנקודה הזו. בואו נתחיל, אני מציע במקור מספר 2, כי שם הדברים ברורים, ואחר כך נראה גם אולי במקומות אחרים ככל שישאר הזמן. בואו נראה, אומר הרב, ותכף נוכיח את זה גם מפסוקים וכו'. והנה, כמו שבכל סדרי מערכות הבריאה, דומם, צומח, חי מדבר, כל המעולה מחברו, יש לו גם כן היתרון של חברו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהבריאה מחולקת, כמו שאמרנו מקודם, לחמשת המדרגות הידועות, דומם, צומח, חי מדבר ישראל, ופשוט וברור הוא שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה גם את המדרגות התחתונות. למשל, הדומם הוא דומם, אבל הצומח הוא לא רק צומח, אלא יש בצומח ממד של דומם. למשל, תאים מתים. החי הוא לא רק חי, אלא יש בו דומם וצומח. יש פה תאים מתים, והתאים גם הולכים ומתרבים, צומחים, ויש גם צמיחה בשלב מסוים, או עד שלב מסוים, כשהגוף גדל וכדומה, וכן האדם. האדם הוא לא רק אדם, אלא אדם כולל בתוכו דומם, תאים מתים וצומח הוא. השערות צומחות, הציפורניים, גוף האדם. היום אנחנו יודעים על פי המדע הולך ומתרבה כל הזמן, התאים מתרבים וכו', ויש באדם גם חי. אם חי, נגיד, זה נפש התנועה של בעלי החיים, אז ודאי יש גם באדם חי. זאת אומרת, וכו'. זאת אומרת, כל מדרגה עליונה בין הנבראים, כוללת בתוכה גם את המדרגות הנחותות ממנה. זה דבר פשוט וידוע גם היום במדע. אני קורא זה שוב. והנה, כמו שבכל סדרי מערכות הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. כל המעולה מחברו, יש לו גם כן היתרון של חברו. דהיינו, הצומח יש לו גם כן חלקי היסודות שבדומם, והחי, כוח הצומח שבצמח, והמדבר, כוח החיים שבחי. כן ברור שבעם ישראל, כדי שעם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, הוא חייב להכיל בתוכו גם את הכוחות האנושיים הקיימים בכל אדם. זה דבר פשוט. האדם ישראל לא רק צריך להיות שומר מצוות, אלא גם צריך להיות אדם שכלי, מוסרי, בוחר חופשי וכו'. זה דבר פשוט. כן, בהרמת קרנם של ישראל על גבי המעלה האנושית הרגילה, אומר הרב, על גבי המעלה האנושית שבכלל האדם, צריך שוודאי קנו לישראל הצד המעולה שיש בקניין האנושי מצד אנושיותו. טוב, אז הייתי אומר, זאת נקודת המוצא, זה הנתון הבסיסי, הפשוט, ידוע ומקובל על כולה. עכשיו, אחרי נקודת המוצא הזאת, אחרי נקודת הבסיס הזאת, אומר הרב, להבנה הזאת שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה גם את המדרגות התחתונות, מכאן צריך להסיק שתי מסקנות חשובות ביותר. המסקנה שמעניינת אותנו לשיעור היום היא המסקנה השנייה. אבל היות ואנחנו כבר פה בפסקה הזאת, כדאי להכיר גם את המסקנה הראשונה, כי היא חשובה מצד עצמה, חשובה מאוד. לנושא שלנו, בעיקר נעסוק בנקודה השנייה. אבל קודם כל הנקודה הראשונה. אומר הרב, אמנם שני דברים עלינו להשכיל מזה המשל הכללי. כשם שכל מדרגה עליונה, אף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, אם לא תהיה גם כן שלמה בחלק הירוד של המעלה הנמוכה ממנה. זה ברור שהצומח לא יהיה צומח אם לא יהיה בו דומם. והחי לא יהיה חי אם לא יהיה בו צומח ודומם. והאדם לא יהיה אדם אם לא יהיה חי צומח ודומם. וישראל לא יהיה ישראל אם לא יהיה בו אדם חי צומח ודומם, כי הוא כולל את כל המדרגות. אז כל מדרגה עליונה לא יכולה להיות המדרגה עליונה ללא המדרגות התחתונות. זה פשוט, זה נתון. אף על פי כן, מכל מקום, עיקר יתרונה אינו מתגלה, כי אם באותו הכוח המיוחד שבה, שהרים אותה משיפוט המדרגה הנמוכה ממנה. כלומר, לא יעלה על הדעת שמדרגה עליונה אומרת לעצמה, היות ואני כוללת את המדרגות התחתונות ממני, הנמוכות ממני, אני אסתפק בלהיות המדרגות הנמוכות. זה כמו למשל, נתן דוגמה, זה כמו שהצומח לא יסתפק בלהיות דומם. ניקח דוגמה שאפשר להבין אותה. זה כמו שהאדם לא יגיד, אני מסתפק להיות חי. ואם נגיד, בסיס ההבדל בין האדם לבין החי, זה שהחי פועל מתוך אינסטינקטים, חוקים קבועים, והאדם פועל מתוך שכל, רצון, בחירה חופשית, האדם שיאמר, אני מבטל, כן, או מבטר, על המדרגה המייחדת אותי, על השכל שלי, על הרצון שלי, על הבחירה החופשית שלי, אני חי מתוך אינסטינקטים, שדרך לפני יש דבר בלתי אפשרי, אבל הוא יצור ציור תיאורטי. מה נאמר לאדם כזה? זאת אומרת, אתה לא, זה שאתה כולל בתוכך את המדרגות הנמוכות, זה לא אומר שהמדרגות הנמוכות אמורות להפך להיות עיקר החיים שלך. עיקר תוכן החיים שלך הוא המדרגה המייחדת אותך. אדם ללא שכל, חס ושלום, אין לו צורת אדם, אתה חונן אדם דעת. אדם ללא רצון, אין בו תכונת אדם. אז כמו שברור הוא שהצומח לא יסתפק להיות דומם, והחי לא יסתפק להיות צומח, והאדם לא יסתפק להיות חי, כך לא אי אפשר לעלות על הדעת שאדם מישראל יסתפק להיות אדם. אלא הוא יחייב לגלות לתוכן מעלתו את המדרגה המייחדת אותו, שהיא הנקודה, הייתי אומר, המהותית של החיים שלו. לכן כמו שלא יעלה לדעת שאדם לא יסתפק להיות חי ויוותר על השכל והרצון, כך לא יעלה לדעת שאדם מישראל, כאן נקודה ראשונה, יוותר על הממד האלוהי שבו, אתה בחרתנו מכל העמים, תורה בישראל תאמין, ויסתפק להיות איזושהי מדרגה אנושית של שכל, מוסר, רצון ובחירה חופשית המייחדת את כל האדם. כמו שהאדם לא יוותר על האדמיות שבו בשביל החיה שבו, כך לא עליה לדעת שישראל יוותר על הישראליות שבו, על האלוהיות שבו, בגלל האדם שבו. רק נקרא את המשפט הזה. אומר הרב, כן צריך להשכיל, אחרי השלוש נקודות שעצרנו מקודם, כן צריך להשכיל שהיתרון העיקרי שצריך להיות מוחש בישראל, הוא הצד הישראלי. ולכן אנחנו לא מסתפקים בלהיות רק אנשים חכמים, קוראים לזה היום אקדמיים, ולהיות רק אנשים בוחרים חופשי, קוראים לזה פלורליסטים וכדומה. אנחנו רוצים להיות אנשים ישראליים, אלוהיים, שמגלים את המדרגה המיוחדת לנו, שהיא כבודנו, היא מעלתנו. האם זה מבטל את ההופעה של הכוחות הנמוכים? ודאי שלא. ודאי שאנחנו צריכים להופיע גם אותם. אבל אי אפשר להסתפק רק בהם. זאת נקודה ראשונה, חשובה מצד עצמה, אבל שכמובן יש לה... לאדם הישראלי, כפרט או כחברה, יש הרבה מה לתקן בנקודה הזאת. הרצון שלנו להעתיק דפוסי תרבות או דפוסי הופעת חיים של אומות העולם, שהיא לא מתאימה לישראל, אלא היא חייבת להיות כלולה בתוך ישראל, אבל אי אפשר להסתפק רק בה, אלא חייבים לגלות את הערך האלוקי המיוחד לישראל. זאת ודאי נקודה שצריכה הרבה טיפול בפרט ובכלל ישראל. זאת נקודה ראשונה, אבל היא לא הנקודה שכרגע מעניינת אותנו. הנקודה שמעניינת אותנו היא הנקודה השנייה. אני מדלה כמה שורות, ולימוד שני הוא, דילגנו בערך שלוש שורות, ולימוד שני הוא, כשם שאף על פי שכל מדרגה, הכוונה עליונה, נזקקת לאותם החלקים שישנם במדרגה שתחתיה, אמנם אמרנו שכל מדרגה עליונה, כדי שהיא תהיה המדרגה עליונה, היא חייבת להכיל את המדרגות התחתונות ממנה, זה נכון, אבל מכל מקום, היא אינה לוקחת את החלקים ההם, על פי אותה התבנית שהם נמצאים בה במדרגה הירודה, כי אם מסגלתם לפי ערכם מתחילת הווייתם. זאת אומרת, המדרגות הנמוכות הנמצאות בישראל, הן לא מדרגות, או כל מדרגה, כל מדרגה עליונה שכוללת בתוכה את המדרגות הנמוכות, המדרגות הנמוכות הנמצאות בה, הן לא העתקה של המדרגות הנמוכות כפי שנמצאות במדרגות הנמוכות. אלא כל מדרגה עליונה, עכשיו הנקודה, כוללת בתוכה את המדרגה הנמוכות, את המדרגות הנמוכות ממנה, לפי ערכה. ולכן לפי זה יוצא, שיש חמש מדרגות של דומם. יש דומם של דומם, ודומם של צומח, ודומם של חי, ודומם של אדם, ודומם של ישראל. וכנ"ל ארבע מדרגות של צומח, וכנ"ל שלוש מדרגות של חי, ותכף נראה לענייננו, ושתי מדרגות של אדם. הנה הרב מסביר. הצומח, שורה שנייה מלמטה, בצד ימין. הצומח לא ייקח בקרבו את הדומם, בתכונה דומם, ואחר כך ישרי עליו כוח הצמיחה, אלא כי מתחילת התהוותו של הצומח, התהווה על פי הציוויון הנצרך למעלת הצמיחה, וממילא מדרגת הדומם שבו, היא תהיה לפי מדרגת הצומח שבו. תגידו, מה זה משנה? מה זה כל הפלפול הזה? מה זה החשבון הזה? משנה מאוד. למה? כי אם אני אומר שהדומם שבצומח, הוא העתקה של הדומם שבדומם, אז אם לצומח במרכאות, יום אחד ימאס להיות צומח, ויגיד אני רוצה להיות רק דומם, אז זה אפשרי. כי אם הוא לא יצומח, לפחות מה נשאר בו? דומם. אבל אם אנחנו אומרים שהדומם שבצומח הוא לפי ערך הצומח, אז אם אין בצומח צומח, יום אחד הצומח יגיד אין לי כוח להיות צומח. אז מה בעצם יהיה? אז אין לו גם דומם. אז הוא יהיה יותר גרוע מהדומם. וכן על זה הדרך. החי נמצאת בו מדרגת הצומח לפי ערך החי. אם לא יהיה חי, גם לא יהיה צומח ולא יהיה דומם, יותר גרוע משלושתם. או משניהם, מהצומח והדומם. בואו ניקח דוגמה שאפשר כבר יותר להבין אותה. מדרגת החיה שבאדם היא במדרגת אדם. ולכן אם אדם בישראל, אם אדם, סליחה, כל אדם, יגיד אני לא רוצה לגלות את מעלתי כאדם, אלא מסתפק במדרגת החי, החי אצלך הוא לא העתקה של החי שבחי. אם החי שבחי הוא אינסטינקט, אצלך החי שבחי הוא לא אינסטינקט. ולכן אותם אינסטינקטים, למשל, ששומרים על בעלי החיים, לא מכוח תובנה ולא מכוח לימוד, ולא מכוח שכל שמתרגם את הידיעות המדעיות לטכנולוגיה, וכדומה, תכף תן דוגמה. אלא אצל החי זה מכוח האינסטינקט. ולכן אם אתה לא תהיה אדם, אז אתה תהיה יותר גרוע מהחי. כי האינסטינקטים ששומרים על בעלי החיים, כי זאת מדרגתם, לא נמצאים אצלך האדם כאינסטינקטים. אלא אצלך זה חייב להופיע מתוך לימוד, מתוך ידיעה, מתוך מדע, מתוך השכלה, ומתוך, אם צריך לתרגם את זה לכלים טכנולוגיים, כדי שאותם אינסטינקטים שמופיעים אצל החיה כחיה, יופיעו אצלך כבן אדם. ניקח דוגמה. בסדר? גילו לפני כמה שנים של הקרפדות, זה כנראה אמיתי, של הקרפדות יש אינסטינקט לזהות צונמי שמתקרב לחוף. איך גילו את זה? עשו כנראה מחקרים באמריקה וגילו שהקרפדות נעלמות מהחופים כ-48 שעות, אם אני מדייק אולי פחות, כ-48 שעות לפני שמגיע הצונמי לחוף. וככה הקרפדות ניצלות ממוות. יפה. אותו אינסטינקט קרפדי שנמצא אצל הקרפדות, הוא נמצא אצל האדם? מדרגת החיה שבקרפדה, האינסטינקט הקרפדי הזה למשל, הוא מועתק אל האדם כאדם? לא. ולכן אם האדם לא ישתמש בשכלו, ויגלה ידיעות מדעיות כאלה ואחרות, וימציא מכשירים טכנולוגיים, לגלות צונמי מתקרב לחוף, מה תהיה התוצאה של זה? שלא רק שהוא לא יהיה אדם, הוא גם לא יהיה חיה. בפועל הוא יהיה למטה מן החיה. הקרפדות תנצלנה ממוות, והאדם יטבע במים. זה לא מצחיק. זאת אומרת, אותה המדרגה הנמוכה, הנמצאת גם אצל המדרגות העליונות, היא לא מועתקת לפי הערך של המדרגה הנמוכה. אלא היא לפי ערך המדרגה העליונה, ולכן אם לא תופיע המדרגה העליונה, אז היא תהיה המדרגה העליונה הזאת, היא תהיה יותר גרועה מהמדרגות התחתונות. עכשיו נגיע לישראל. צד האדם שבישראל הוא לא העתקה של האדם שבאדם. השכל, המוסר, הרצון, הבחירה החופשית בישראל, הוא לא העתקה של השכל, המוסר, הרצון, הבחירה החופשית שבגוי. ולכן אם עם ישראל ירצה להיות גוי, ולוותר על המדרגה האלוהית הישראלית המחדת אותו, הוא יהיה יותר גרוע מהגוי. כי אותו השכל ההגיוני והמוסר הטבעי, שנמצא אצל הגוי במדרגת גוי, שהוא מוציא את המדרגה הזו מהכוח אל הפועל, לא יצא מהכוח אל הפועל אצל האדם מישראל חסר התורה, חסר האלוקות. כי הערך האנושי הנמצא בישראל הוא לפי הערך הישראלי האלוקי המיוחד. לא יהיה ישראלי אלוהי מיוחד, אז נמצא יהודים לא מוסריים. נכון? כל העמידות הפחות מוסריות שכן אומות העולם מאשימות אותנו שאנחנו הישראלי החצוף, הישראלי הגנב, הישראלי העצבני וכולי, חז ושלום, וגם וגם התובנות השכליות שהשכל האנושי הרגיל מגיע אליהם בצורה פשוטה, השכל הישראלי התבלבל בדרך. עכשיו, הכישלונות הישראלים שלנו, מבחינה שכלית או מבחינה מוסרית, הם תוצאה שלילית, אבל של המעלה החיובית שלנו. כלומר, התוצאות הן שליליות, אבל התוצאות השליליות מגלות את מעלתן של ישראל. אז מה שמבינים או מבינות אומות העולם, איך מתנהגים עם אויבים, אנחנו לא מבינים. אצלנו, אסירים ביטחוניים שיושבים בבית הסוהר, יוצאים עם תואר אקדמי. ואצל עמים אחרים, הם בתנאים קשים מאוד בבית הסוהר, ובצדק, אסירים שמסכנים את ביטחון המדינה. דברים פשוטים. אז אותם היתרונות המוסריים והשכליים שנמצאים בכל אדם אשר הוא אדם, לא יופיעו בישראל, אלא אם כן הם יתגלו לפי הערך האלוקי. כבר אני חוזר כאן למאורות הראייה על פסח, עמוד רשב"א בדף שחילקנו היום. אבל נחזור רגע אלינו. יוצא לפי זה שהחינוך בישראל הוא צריך להיות לפי טבע האומה ותכונתה, ובישראל, שאנחנו שונים מהעמים מבית ומחוץ. מבית המדרגה המחדת אותנו, נקרא לזה ישראליות אלוקית, ומחוץ במכנים הנראים משותפים, אבל אינם משותפים, בשכל ובמוסר, שבישראל הם חייבים להיות מופיעים מתוך הערך האלוקי הישראלי, ולא מתוך העתקה של הערך המתאים לעומת העולם. אני קורא שוב מתחת לעמודה, מתחת לכותרת בעמודה האמצעית. וכן החי, אם כן, כל מדרגה עליונה, בואו נחזור לעיקרון, כל מדרגה עליונה כוללת בתוכת המדרגות התחתונות, אבל לפי הערך של המדרגה העליונה. ולכן, אולי נחזור לדוגמה הראשונה, הצומח, שורה שנייה מלמטה בצד ימין, הצומח לא ייקח בקרבו את הדומם בתכונת דומם, ואחר כך ישרה עליו כוח, את כוח הצמיחה. כי מתחילת התהוותו, יתהווה על פי הצבעון הנצרך למעלת הצמיחה. וכן החי, ייקח את עניין הצמיחה על פי התוכנית של כוח החיים. וכן צריך המדבר האדם, שבזה כבר יד הבחירה שולטת, שהוא גם כן כל הצדדים שבו מצד שהוא חי, נעשים אצלו על פי התכלית של כוח הדיבור השכלי, דנו ישר והצדק. וממילא לענייננו, שחלק האנושי שבישראל צריך שיהיה נמשך דווקא ממקור ישראל, לא משדה אחר, ואם ננסה להעתיק את הערך האנושי מהערך האנושי הנמצא בשדה אחר אצל כל העמים, אז לא רק שלא יתגלה, אלא נהיה יותר גרועים מאשר שאר העמים. המקור לזה בתורה, אחד המקורות, אם אפשר לומר בתורה, זה הפסוק שמופיע בסוף פרשת שמיני, אצלנו בדף מקור מספר אחד. בסוף פרשת שמיני הופיע, כן, מופיע סוגיית המאכלות המותרות והאסורות לישראל. ובתוך הסוגיה הזאת יש חמישה סוגים של מאכלות אסורות. יש, אם נתחיל לפי הסדר הזה, שרצים אסורים, עופות אסורים, או דגים אסורים, עופות אסורים, חיות אסורות, בהמות אסורות. חמישה סוגים של בעלי חיים אסורים מישראל שמותרים לאומות העולם. שרצים, דגים, עופות, חיות, בהמות. יפה. הפסוק המסכם את סוגיית המאכלות האסורות, הוא מופיע אצלנו בדף במקור אחד, פרק י' ספר ויקרא, פסוק מ' ד'. אומרת התורה כך, כי אני השם אלוהיכם, והתקדישתם ואיתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם. אם היו שואלים אותי, הייתי עוצר את הפסוק פה. פסוק כללי, פסוק מסכם. אתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם, כמו שמטמאות את נפשותיהם ומות העולם, שזאת מדרגתם. יפה. שואל הנציב, למה התורה מסיימת את הפסוק המסכם הזה, בדוגמה אחת, מחמשת סוגי האיסורים של מאכלות אסורות. ולא תטמאו את נפשותיכם, התורה לא עוצרת פה, ממשיכה, בכל השרץ הרומס על הארץ. למה צריך להגיד בכל השרץ הרומס על הארץ? תגיד סתם, כי אני השם לא יחיום, מתקדשתם איתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם. למה צריך לתת דוגמה? ואם כן, למה דווקא שרץ? למה לא עופות? למה לא דגים? למה לא חיות? למה לא בהמות? אם כן, מה מוסיפה הדוגמה הזאת, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ? מה זה בא ללמד? אומר הנציב כאן דבר פלאי ביותר, יכול שהרב קוק לקח את זה ממנו. אומר הנציב, אני אומר את זה רגע בעל פה. יש בטבע האדם, באופן אינסטינקטיבי, באופן טבעי, כן, היום אולי זה כבר פחות, אבל אם האדם הוא בריא, הוא שומר על האינסטינקטים הבריאים שלו, יש לו נטייה, יש לו סלידה, כן? מלאכול שרצים. הנפש האנושית היא דוחה, היא סולדת מלאכול שרצים. אם אני רק הייתי אומר פה עכשיו בכיתה הזאת, בואו נלך לאכול לארוחת צהריים שלושה ג'וקים. שלושה ג'וקים לארוחת צהריים. מגיל. הנפש האנושית היא דוחה שרצים ורמסים. עכשיו, אותה התחייה הטבעית, היא נמצאת אצל כל אדם באשר הוא אדם, כמובנה, כ-DNA בתוך הנפש. לא צריך ללמוד באוניברסיטה למה לא לאכול שרצים. פשוט הנפש האנושית דוחה את זה. יפה, אומרת התורה. אם עם ישראל לא ישמור על קדושת המאכלות המתאימות לישראל, שאסורות, שמותרות לגויים, אבל אסורות לישראל, כלומר, אם אנחנו נאכל מאכלות שמותרים לאומות, שמותרים לאומות העם לאכול, אבל לנו אסורים, עכשיו בואו העיקרון, אם לא נוציא מהכוח לפועל את המדרגה האלוקית הישראלית המחדת אותנו, כאן בדוגמה בסוגת המאכלות האסורות, אז אותן הנטיות הטבעיות הנמצאות אצל האומות, למשל כמו פה אכילת שרצים, שיש להם נטייה טבעית לסלוד מאכילה כזאת, אצלנו זה לא יופיע. כי הערך של המאכלות האסורות לישראל הוא משפיע גם על המאכלות המותרות לאומות העולם וגם על המאכלות האסורות לאומות העולם. ולכן אותה נטייה טבעית שהייתה אמורה לייצר אצלנו סלידה מאכילת שרצים לא נמצאת אצלנו כפי שהיא נמצאת אצל אומות העולם. היא נמצאת אצלנו לפי הערך האלוקי הישראלי. אז אם לא נשמר ולא נופיע בפועל את הערך של המאכלות האסורות, אז אותה נטייה טבעית שנמצאת אצל אומות העולם לא תהיה אצלנו, ואנחנו כן נאכל שרצים שהנפש האנושית דוחה אותם וסולדת מהם. תראו את הנציב, דברים נפלאים. אומר הנציב כך, ומי שמתאמן נפשו במאכלות אסורות מכוח התורה, אף על פי שאצל אומות העולם אין איסור לאכול מאכלות אסורות מכוח התורה. יכולים לאכול חזיר, יכולים לאכול קופים, אין להם שום בעיה לאכול קופים וחזירים. מה הבעיה? התורה אסרה לישראל. אז אם עם ישראל, פרט או כלל ישראל, מתאמן נפשו במאכלות אסורות מכוח התורה, זה יביא אותו לידי מצב, יבוא לשקץ טבעו כל כך, עד שיוכל גם דברים המתואבים מנפש נקייה בדעת אדם. כלומר, גם אותם הדברים שנפש האדם הבסיסית דוחה אותם, עם ישראל לא ידחה אותם אם הוא יאכל מאכלות אסורות ולא ישמור את מדרגתו הישראלית המיוחדת. כי המדרגה האנושית הנמצאת אצלו היא לפי הערך הישראלי, לא יהיה ערך ישראלי, לא תהיה גם המדרגה האנושית. אומר הנציב, הוא כמו כל חומר וצורה. פה, אם היה הזמן, היינו יותר מתעכבים על המשפטים פה. הוא כמו כל חומר וצורה. חומר זה חומר גלם, וצורה זה התוכן. גם חומר, ממלך חומר גלם זה החומר, המטריה, כן, הצד החומרי, וצורה זה יותר התוכן הרוחני. הוא כמו כל חומר וצורה, שכל שצורתו גבוה ממה שלמטה ממנו, כל צורה שהיא מדרגה יותר עליונה, הרי חומרו, החומר שנמצא בו, חלש ממנו. כי החומר שנמצא בו זה לפי ערך הצורה העליונה, כמו שאמרנו. וכשנפסד צורתו, גם החומר הולך תמס, מלשון התמוססות, יותר מחומר הפחות. עכשיו הוא מסביר, כך הוא בענייני הנפש. נפש ודעת האדם גבוה מנפש הבהמה, וכאשר משחית נפשו מדעת האדם, הרי נעשה גרוע מבהמה, הוא מזיק ביותר. למשל, כמו שאמרנו מקודם, אם האדם לא יגלה את שכלו וישמוך על האינסטינקטים החייתיים שבו, האינסטינקטים החייתיים שבו לא נמצאים בהעתקה כפי שנמצאים אצל החי. ולכן לא יהיה שכל, אז גם לא יהיה אינסטינקט, אז אתה תהיה יותר גרוע מבהמה. וכמו כן נפש הישראלי גבוה על פי דעת תורה שעליו. וכשמשחית דעת תורה ממנו, נעשה גרוע מנפש האדם שאין עליו דעת תורה, ולא ייפלא ממנו לאכול גם דברים המתואבים, וכל השרץ הרומס על הארץ. יוצא לפי זה, מופלא ביותר, שכשהתורה מסכמת את סוגיית המאכלות האסורות, היא באה ללמד אותנו עיקרון, באה לומר לנו, תשמעו, עם ישראל, רק אתם נאסר עליכם לאכול מאכלות אסורות, כי מדרגת הנפש שלכם היא מדרגה גבוהה. אם אתם לא תשמרו את גושת המאכלות המתאימה לכם, אתם תדרדרו למדרגה יותר גרועה מאשר מדרגת אומות העולם. והסוגיה הזאת של כל השרץ הרומס על ארץ ביחס למחלות אסורות, היא בית אב, היא עיקרון להבנת המדרגה הישראלית, שגם מה שנראה כמכנה משותף לנו ולעמים, הוא לא משותף, הוא לפי ערך האלוקי הישראלי, שאם הוא לא יופיע, אז נהיה יותר גרועים מאשר אומות העולם. את כל זה הרב אומר למשל במשפט אחד, במקור מספר 3. אומר הרב, באורות התורה, סליחה, בספר אורות, פרק ה' פסקה ח', צורתם של ישראל צריכה להתברר. הצורה של עם ישראל, התוכן שלנו, צריך להתברר. מה צריך להתברר? אחד משתי אפשרויות. א', אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצוויונה כמו שהיא אצל כל העמים, כלומר, יש מכנה משותף לנו ולעמים, כמו שאמרנו מקודם, דומם צומע חי אדם, שכל רצון מוסר בחייה חופשית, ועל גבי זה, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המחדתה, אפשרות אחת, או שלא, שמעקב עד ראש, הכל הוא מיוחד. מלמטה עד למעלה, הכל שונה. הגוף שלנו שונה, הנפש שונה, השכל שונה, הדמיון שונה, וגם הנשמה שונה. הדומם שונה, הצומח שונה, החי שונה, האדם שונה, הכל שונה אצלנו. אומר הרב, לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים. ואז הוא אומר מה שאומר, ואז אני קורא את הנקודה שמעניינת אותנו כרגע. אומר הרב כך, נראה הדבר שמקודם, כלומר, הציפייה במרכאות האלוקית הייתה שמדרגת האדם הגוי תהיה כל כך מתוקנת שמדרגת הקודש הישראלית תוכל לחול על גבה ומתוכה. זה מה שכביכול הייתה התוכנית המקורית האלוקית במרכאות. נראה הדבר שמקודם נערך הדבר, נערך מלשון הערכה, ערך, שצורת האדם תשתלם בכללותה, המין האנושי יגיע לתיקון מוסרי, תיקון שכלי, תיקון רוחני, במדרגת אדם, ובתור תוספת ויתרון, יגלה על האומה המיוחדה, המיוחדת, עם ישראל, רוחה מפואר בדרת קודש. אז כביכול בני נוח יהיו בני נוח מבחינה שכלית ומוסרית, ועל גבי זה תופיע הנשמה האלוקית בישראל. אבל נתקלקלו העניינים, ועשרים דורות מאדם עד נוח הגיעו למבול, 10 דורות, סליחה, מאדם עד נוח הגיעו למבול, ואי אפשר היה לקחת את הנפש האנושית המקולקלת ולבנות על גבה ומכוחה מדרגה אלוקית ישראלית מיוחדת, ולכן, אבל התקלקלו העניינים, ורוח האדם שקע כל כך בכלל, עד שלא היה החול יכול לעשות בסיס לקודש, אלא אם כן נקלקל אותו, ואז הופיע גלות מצרים, נעזוב כרגע למה דווקא גלות מצרים, והוכחה גלות מצרים לבוא בתור כור הברזל, שצרפה, צרפה מלשון זיקקה, הצלילה מלשון צלילות, תיהרה את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריאה חדשה, ואז כל צורת האדם שבישראל, מלמטה עד למעלה, מהצד הגופני עד הצד האלוהי, הכל נהיה בריאה חדשה, והוכל גוי בצורתו החולית נתששה לגמרי, והוכל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי, לצורה כזאת שמראש ועד עקב כולה ישראלית יעקב וישראל. אז כשאנחנו שומעים את שני השמות האלה, יעקב וישראל, למה זה רומז? מה זה בא ללמד? יעקב מלשון עקב, הרגל, הצד החומרי, הצד התחתיתי, הצד האנושי הנמוך ביותר. ישראל רומז לראש, שכל אלוהי עליון. עם ישראל שונה מאומות העולם מלמטה עד למעלה. מהיעקב עד הישראל, מהעקב עד הראש. ואם אנחנו לא מבינים את זה, ולא מגלים את הערך האלוקי המיוחד בישראל, אז כל המדרגות הנראות משותפות לנו ולעמים, לא תתגלנה בישראל. והקלקולים, כתוצאה מכך, ידועים. אנחנו מתחילים להבין את הכותרת של הדף הזה, שנקרא מטבע ישראלי. מטבע מלשון טבע. זאת אומרת, הערך האלוהי, סליחה, הערך האנושי המתגלה בישראל, הוא לא מתגלה לפי הערך האנושי המתגלה בכל בני האדם, בגוי, אלא לפי הערך הישראלי. תראו רגע שנייה במקום מספר 4, משם הביטוי מטבע ישראלי. אורות התורה, פרק ו', פסקה י"א, ובזה נסיים להיום. אומר הרב, כשאדם מישראל לומד תורה, מה זה עושה אצלו? אומר הרב, זה חושף אצלו ומעורר אצלו את הטבע הישראלי האלוקי המייחד אותו. לימוד התורה, בהלכה, באגדה, בפלפול ובכל דבר תורה, מכניס את המאור שבחיי הישראליות בתוך נפשותנו, ומאיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל. במילים פשוטות, כשעם ישראל לומד תורה מקיים מצוות, הוא מעורר בתוכו את המידות הישראליות, את השכל הישראלי, את המצוות הישראליות, ומעורר את התכונה האלוקית בישראל כשתצא אל הפועל. זה אמצע משפט. כשהם... כמו שלימודים כוללים, כמו שכשאנחנו לומדים לימודי חול, מתמטיקה, פסיכולוגיה, פיזיקה, מדעי הטבע, מדעים מדויקים וכו', פילוסופיה, כשם שלימודים כוללים, מאירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. אז אם נצא רגע את המשפט בצורה אחרת, כשאדם מישראל לומד מתמטיקה, הוא לומד לימודי חול, מתעורר אצלו הצד הכללי האנושי המשותף לכל העמים. כשאדם מישראל לומד תורה, מתעורר אצלו הצד האלוקי המייחד את ישראל. עד כאן המשפט ראשון שהוא לא מדויק, מוסיף הרב את המשפט השני. אמנם התורה נותנת לנו חיים, נכון, אבל איזה חיים? לא רק חיים ישראליים, אלוקיים, לאומיים מיוחדים, אלא גם חיים אנושיים. ולכן אמנם התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי הם גם חיים כלליים. הנה המשפט שאנחנו מחפשים עכשיו, כל הסיבוב הזה בשביל המשפט הזה. כי התכונה האנושית, הערכים האנושיים, הנראים כמשותפים לנו ולעמים, הם באמת לא משותפים. כי התכונה האנושית היותר טובה, להיות מוסריים, להיות שכליים, תגיע לנו בצורה יותר מתוקנת, כשתבוא לנו ארוחה במטבע ישראלי. הנה הביטוי מטבע ישראלי. רק כשעם ישראל חושף, מוציא מהכוח לפועל, את המדרגה הישראלית המייחדת אותו, וזה נמצא ידי שקידת התורה, רק אז גם התכונה האנושית שיוצאת אל הפועל על ידי לימודי חול תופיע בצורתה המתוקנת. רבותיי, הנקודה הזאת היא נקודה קריטית. המשבר הגדול של החברה הישראלית מאז שחזרנו הביתה אחרי 2000 שנות גלות
זה כתוצאה מאי ההבנה של הנקודה העקרונית מאוד הזו. שאנחנו חושבים שאפשר לדלג על המדרגה המייחדת את ישראל, תורה ומצוות, אלוקות, ולהיות כביכול שווים ומשותפים לשאר בני אדם. נהיה אנשים מוסריים, נהיה אנשים חכמים, שכליים, נהיה אנשים טכנולוגיים, נהיה אנשים שמגלים את מדרגת האדם בשונה מן החי צומח ודומם, שכל, מוסר, רצון, בחירה חופשית. הוא בא לישראל שקט.
לא, לא יהיה ככה.
כל המשברים הלאומיים שלנו ביחס לעמים והפנים ישראלים ביחס לעצמנו, זה כתוצאה מחוסר ההבנה של העיקרון הזה. שהערך האנושי בישראל חייב להופיע לפי ערך האלוקי. לא יופיע לפי ערך האלוקי, נהיה יותר גרועים מאשר אומות העולם, יהיו כישלונות קשים מאוד ברמה השיחית והמוסרית בעם ישראל. וזה מה שהרב כותב אצלנו, בואו נחזור לדף שלנו, לדף המקורי שלנו. אני חוזר שוב, שורה, סוף השורה השנייה מהדף המקורי, דרשה בית חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות. החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתת תכונתה. ובישראל שינו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ, שברור, מבית התכונות המייחדות אותנו תורה בישראל, אלוקות בישראל, ומחוץ מה שנראה לכאורה שווה עם אומות העולם, שכל, מוסר וכו'. אז זה לא נכון, אנחנו נבדלים מכל העמים גם מבית וגם מחוץ, גם בממד האלוקי בחינת בית וגם בממד האנושי בחינת חוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות. ודווקא מפני המעלה האנושית הנמצאת בישראל שלפי הערך, שהיא לפי הערך של המעלה האלוקית, אם לא נגלה את המעלה האלוקית בתוך המעלה האנושית, אז המעלה האנושית תתגלה בצורתה המקולקלת. ואם זה גם כן בחולשות שונות וליקויים מיוחדים, אנחנו נהיה יותר לקויים, יותר חלשים מאשר האדם הרגיל, האדם הגוי, שצריכים הגנות מיוחדות. ומה הגנות המיוחדות? לגלות תרך אלוקי המיוחד בישראל. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם, ואבונותיכם זה אבונותיכם. לכן אומר הרב, אנחנו צריכים לצורך שכלול החינוך בישראל, תמיד לעמוד על אופייה של אומתנו. אז אם כל אדם צריך לעמוד על אופיו ולהתחנך לפי אופיו, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי עסקים לעשו ממנה, ואם כל העם באשר הוא עם צריך להתחנך לפי אופיו, עם ישראל, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כי אנחנו שונים מלמטה עד למעלה, מההתחלה עד הסוף, מיעקב עד ישראל, מהגוף עד הנשמה, מחוץ ומבית, ממדרגת הטבע האנושי הפשוט, עד המדרגה האלוקית העליונה, אנחנו שונים בהכל. זה לא חד ושלום בא למעט את תפקידם ומדרגתם של אומות העולם. יש להם תפקיד אחר, חוכמה בגויים תאמין, מוסר בגויים תאמין, אבל תורה בישראל תאמין. ולכן החינוך, איך פותח הרב את דרשת החינוך שלו? חינוך חייב להיות מוכוון לפי הטבע. וודאי בעם ישראל שאנחנו שונים בכל המדרגות. לא רק המדרגה האלוקית, גם המדרגה האנושית משאר העמים. ולכן החינוך הוא צריך להיות חינוך שמכוון להוציא מהכוח לפועל את התכונה התבואה בישראל אצל הילדים, אצל המבוגרים, את התכונה האלוקית המיוחדת, וממילא מתוך ההופעה של התכונה האלוקית הזאת, גם המדים האנושיים, הנראים משותפים, שאינם משותפים לנו ולעמים, יצאו בצורתם המתוקנת. אז אם אנחנו רוצים להיות אנשים מוסריים, אנשים שכליים, אנשים בריאים בנפש ובגוף, אנחנו צריכים להיות אנשים שמגלים את הערך האלוקי המיוחד בישראל, ממילא זה יקרין על כל המדרגות האחרות. טוב, יישר כוח, הדברים אני חושב מאוד יסודיים, מאוד חשובים. נמשיך פעם הבאה במאמר שלנו, זה הדבר נוהג בישראל תמיד. בסדר? יישר כוח, ברוכים תהיו.